איפה נמצאים בגמרא?
אנחנו התחלנו בתנקולתן, דיברנו על המשנה, אבל זה קצת...
תנו רבנה, מיטב שדהו מיטב כרמו ישלם, מיטב שדהו של נזק ומיטב כרמו של נזק. דבר רבי ישמעאל. אבי עקיבא אומר, לא בא כתוב לגבות לנזקים מן העברית, וקל וחומר להקדש. מי שדיבר פה לכאורה ברור זה רבי ישמעאל, שאמר שהמושג מיטב, מיטב שדהו של נזק. יש שלוש הבנות בגמרא מה התכוון רבי ישמעאל. הבנה ראשונה, זה רבי ישמעאל אכל שמנה משלם שמנה, אכל כחושה משלם שמנה. זאת אומרת, כרגע הגמרא הבינה, התורה אמרה שמי שהזיק את חברו צריך לשלם לו את השדה הטובה ביותר שלו. זו הבנה קראית, מיטב שדהו, מיטב קראו, אם הזקת לו שלם לו את השדה הכי טובה שיש לך.
שלום, ולמה זה פשוט משלמים לכל השדה?
זו שאלה טובה, אבל אתה קורא את הפרשה, גם אתה היית אומר, אתה קורא אותה בלי הבנה. של הנזק היית אומר.
מה?
של המזיק, כן, כן, כן. כן, בסדר. הרי הגמרא אומרת את זה אחר כך, כן. אם כן, מיטב שדהו של הנזק, סתם דבר מוזר. הזקת לו, תקח את זה הכי טובה שלו, ותשאלה לו את זה הכי טובה שלו. הגמרא אומרת, זה לא מובן. אחר שמונה משלם שמונה, אחר כך שמונה משלם שמונה, זאת אומרת, כנס זה לא, הוא לא הגיוני, אם היה כנס כאלה שלהם, תמיד כפול או משהו כזה, זה מובן. אמר רבי דיבר רבי נחמן, אז כן, גם שאכל עוגה בני הרוגות, לא יודעים, אני כחושה אכל לי שמונה אחת, זה משלם שמונה. לא ברור כל כך מה אהבה מינה, כי מיד תבוא הקושיה.
מה אתה אומר,
כנס? אם זה היה כנס, אם זה היה כנס, לא, אם אכל כחושה משלם שמונה זה כנס, אבל אם זה היה כנס, זה היה צריך להיות עקבי, שתמיד זה היה כנס. אבל כשאכל שמונה משלם שמונה, אז תמיד זה לא כנס. זה לא חשיבה של כנס, לכן הגמרא מחשה את הקשייה שלה.
אני חושב, מחזיק את המשמעון רבי עקיבא בפסוק
הזה. כן.
אני חושב, מרגיש
שגיבה רבי עקיבא, הוא חסק המיטה, ומין המיטה. כן.
הוא
חסק לו,
הוא
לא יקרמו. ואני נשמע, זה הפוך. כן, אבל עוד מעט הגמרא מדברת, הגמרא אומרת הכל. אמר רבא, ומה אלו ידיעים לכחושה אחת ושניים לכחושה אחת, ולא ידיעים לכחושה אחת ושניים לכחושה אחת ושניים מוצאים חברו עליו הראיה. באמת, הכחושה פשוטה, זאת אומרת, כמעט אינה ואמינה, וגם אנחנו לא נשבור את הראש כרגע לעניין הזה. טוב, ולכן הגמרא חזרה בה לגמרי עכשיו, ולא כמו שהבינו עכשיו שהמזיק משלם יותר בכמות, אלא משלם יותר באיכות. אלא אמר רבך ברקוב אחר מהסקיין, כמו שהייתה עידית דמיזק וזיבורית דמזיק. אז זה לא עניין של שווי, את השווי הוא משלם אותו שווי, מודדים את הנזק בממון והוא משלם שווה ממון. אבל ממה הוא משלם? מי העידית של הנזק? הייתה עידית נזק כזיבורית דמזיק.
האם זה
נכון בלתי
מזכיר?
זה
כך?
זו שאלה טובה מאוד, אבל זה שכיר במושגים של הנזק. כך לכאורה, אם אתה נכנס לעולם של הנזק, אצלו זה הדבר הכי שכיר שיש לו.
זה
נזק
שוק, זה לא נזק.
נכון.
נזק מזיק.
כן, נכון, נכון. בסדר? לא נגמור, אז הייתה עדין נזק דיבורי דמזיק, ובא פליג רבי ישמעאל סבא נזק של מינה, רבי עקיבא סבא בדמזיק שמיה. כלומר, האם הולכים לפי הנזק או המזיק בעידית? לא מבחינת, אנחנו לא מדברים עכשיו על הנושא של השווי של הקרקע, אלא על הנושא של האיכות שלה. ומשה שאל שאלה מצוינת, לכאורה, כשאתה בא להגדיר קרקע בתור עידית, לא מעניין אותך לא המזיק ולא הנזק, מעניין אותך העולם. וזו שאלה טובה מאוד. מה? כן. כן, כן. מה? כן. לא בדיוק קנה על זה.
אתה אומר, המיטב של המיטב תהיה שלם.
כן, אבל עוד שאלה נוספת. כאשר... בדיוק. המושג של עידית אמור להיות מושג שווה לכולם. מה זה קרקע עידית? קרקע עידית זה בית בר חומה. קרקע עידית, מה זה בינונית?
זה עשידית.
הר חומה, חוץ מהאזור שיש רוח. וכל האזורים האחרים, איפה שאתה יכול... שאני באתי פה בשבועות, אף לי הכובע מהראש. לבניין שאין בו אף דייר שומר מצוות. ומישהו פה במכנסת הלך דפק בכל דלתו ועשה היכרות עם הדיירים והביא לי את הכובע. אז מקום אחר, פשוט לא עושים כובעים. אלה הגדרות אובייקטיביות. בית בהר חומה זה עידית, בית בקריית יובל זה בינונית, בית בגנים זיבורית, בית ברחביה עידה עידית. אז יש הגדרות אובייקטיביות. נכון, אז משה אומר שברגע שאתה הגעת להגדרה של השדה הטובה ביותר של הניזק או השדה הטובה ביותר של המדיק, זה לא הגדרה. ההגדרה הזו היא לא הגדרה לכאורה, היא לא אומרת כלום. זו שאלה טובה מאוד. האמת היא ש... מה?
אתה לא יכול
להגדיר את זה בשביל אותי. השדה הכי טובה היא במקדרה מיידית, אתה יודע?
אז
מהשדה הכי שנשאר מרכז,
זה
יותר טוב
זה שגם
בעילה,
משהו
שלא... לא, אבל הטווח של הידית הוא רחב מאוד, אני חושב. שהרבה סוד מוגדרות בתור הידית. העיקרון של הידית, כמו שאומר משה, קל למכור. ככה למדנו, דיברנו על זה פעם, ונלמד בעתיד. זו שאלה טובה. ולכן באמת אנחנו, כשאנחנו עומדים את המושג עידית, אנחנו מתרגמים אותו תמיד לעידית של עולם. זאת אומרת, לשדה ש... נבחד השוק, היא נחשבת לעידית. כשאנחנו מגיעים לעידית ונזק או עידית ומזיק, זה לכאורה לא כל כך מובן. אולי נדבר על זה עוד, בעזרת השם. מה הייתה עמד רבי ישמעאל שאומר שהולכים לפי נזק? אני שמח שאתם רוצים פה לפלפל בדברים הללו, אבל ממש אין לזה סוף, וזה ממש אהבה אמינה של גמרא, כל הדברים הללו. והייתה עוד רבי ישמעאל עוד ההלכה, והייתה עוד רבי ישמעאל אמרת למטה, אמרת למעלה, מה שאמרו למעלה זה ניזק, אף שאמרו למטה זה ניזק. זה יהיה בשתי אחר.
זה כאילו לא נעים, זה
כן ההלכה. כן, בינתיים דיברנו רק רבי ישמעאל, אבל. כן, כן, אבל רבי עקיבא יש לו של עולם. רבי עקיבא, והייתה פסודם את הלכמות, ישלם דרך לכם שלם. רבי ישמעאל, ענק זה רשב הנקרא, ענק זה רשב הכתיקה, מי הנקרא? כלומר, לפעמים הולכים לפי העידית של המזיק, כגון דעית למזיק, עידית וזיבורית, וגם יש עידית לנזק, זיבורית למזיק עכשיו עם נזק, ושלם למיטה ודידי, לא מצא מריטה, אז זיבורית אגבי מיטה. עד כאן, רבותיי. סיימנו את העניין הזה. עכשיו אנחנו, בכל מקרה, לחלק האחרון אנחנו נחזור אחרי זה, היינו לרבי עקיבא. רבי ישמעאל, יש לי הרבה מה לומר על רבי ישמעאל, יש פה רבי עקיבא עגל, יש פה הרבה דברים יפים מבשים מהם וזה, אבל באופן ודאי אני אשר לבד, ולכן בואו נלמד דברים שיש לנו איזושהי הכנה ללמוד אותם. רבותיי, הנושא של המיטב ימתין לנו קצת, ואנחנו כרגע עוברים לנושא חדש. רבי עקיבא אומר, נא לי, הנה רונן הגיע, אפשר להתרענן, לשתות כוס מים, ואנחנו צוללים פה לסוגיה הנפלאה הזו שאני הולך לפרוס בפניכם היום. נא לשכוח את אתה, את העידית דמיזק, עידית דמזית, בשלו, בשל עולם, ולהתרכז בפסקה הזאת. רבי עקיבא אומר, לא בא כתוב לה לגבות הנזקים מהעידית, קל וחומר להקדש. זאת אומרת, רבי עקיבא אומר שאם הנזקים גובים מעידית, קל וחומר שהקדש גובה מעידית. זה מה שכתוב ברבי עקיבא. שואלת הגמרא, מהי קל וחומר להקדש? ולהם אז נגח תורה דידן לתורה דהקדש. האם קל וחומר הקדש, הכוונה היא שכמו שאם אנחנו נגחנו את חברנו אנחנו צריכים לשלם מעידית, וכן אנחנו רבי עקיבא, בשלו הם שמים, בשל מזיק הם שמים. כמו שאם אני נגחתי, שור שלי נגח את חברי או את שור חברי, אני צריך לשלם מעידית, הוא הדין, אם נזכתי את ההקדש אני צריך לשלם מעידית. קל וחומר צריך לשלם מעידית. אמר רבי עקיבא נתמודד עם זה שבהקדש אין פסוק של עידית. אומר רבי עקיבא, קל וחומר עידית. אז גם את הגמרא, שורר אמר רחמנה ולא שור של הקדש.
ולא זה כן היה שרמר קל וחומר?
יפה. רבותיי, כמה שורות הולך של הגמרא הם אבן יסוד להרבה הרבה הלכות. אתם לא תאמינו שמהגמרא הזאת, רובן לא נמצא היום, אבל הוא היה נהנה, כי מהגמרא הזאת מגיעים לשאלה שמה הדין למי שעבר חלון של ערבים בחברון. מהגמרא, באופן ישיר. הרבה אומרת, זה יכול לשחזר איך? לא, קל מאוד. צריך בשביל זה לדעת רק עוד כמה סוגיות וכמה מקומות, זה פשוט באופן ישיר. בואו נראה עוד פעם את הגמרא. רבי עקיבא אומר, לא בא כתוב, אלא לגבות לנזקים מן העידית, קל וחומר להקדש. הגמרא לא מבינה על מה רבי עקיבא מדבר. מהי קל וחומר להקדש? למה? זה נגח תורה דידן תורה להקדש. שור שלנו נגח שור של הקדש, שאנחנו צריכים לשלם מעידית. אז הגמרא, שור...
אנחנו אפילו לא יודעים את הסיבה של אמרה את הדבר הזה של הגיעה.
נכון,
לא יודעים את זה,
זה היה
קל
וחומר. נכון. נכון. אבל יש כלל שהתורה נדרשת בקל וחומר. כל הסתרות עם ספיר חיישה עשו קל וחומר. אבל זה אחד מהקרים של התורה. אם מצד השקידשנו בדבר קל שמשלם מידית קל וחומר, בדבר חמור שמשלם מידית, התורה נמצרה להידרש בקל וחומר. אז למה הפריחה שלך לדבר?
למה זה
ככה
חמור?
למה הקדוש הוא חמור? למה הקדוש? מה?
זה חמור.
ההקדוש הוא חמור בגלל שמעילה והקדוש מחייבת מיתה. בהקדוש אנחנו מצאנו מעילה, ובהמון ידיעות מצאנו גזלה. גזלה זה לה, מעילה בהקדוש, לא מיתה. לא, זה קדושה, זה לא רק עניין ציבורי, זה קדושה, יש פה קדושה. על זה אנחנו גם צריכים לדבר, על זה אנחנו כל זה צריכים לדבר. רגע, מה זה הפסוק שורר או מרחמן זו של הקדש? כנגד כל הציפיות כתוב בתורה, כי יגח שורית את שור ראהו, זאת אומרת שדווקא השור של חבר שלך אתה חייב, האם השור שלך נגח, שור של הקדש פטור. אז כבר אין קל וחומר. לא רק שאין קל וחומר, הוא פטור לגמרי, מהנזק. מה? כן, ואז הגמרא מביאה עוד אופציה ועוד אופציה ועוד אופציה, חזרה במזה. הדבר הזה, השורה הזו בגמרא שהיא הווה אמינה, היא מלמדת הרבה דברים. קודם כל, אנחנו מוצאים שאם לא היה פסוק שורהו, אז מי שנוגח את השור של ההקדש חייב. מה זה שור של הקדש? מה המציאות בשור של הקדש? אבל מה יעשו איתו? יש שתי אפשרויות. האפשרות הפשוטה היא שזה שור שהולך למזבח. שור או כסף או עז כי יוולד והיה שבעת ימים ככה תחת אמו, ומיום שני יוולד וכו'. אפשרות שנייה, אם זה שור שהוא פסול למזבח, לא שהוא מבוגר מדי, אז כמו שאתה אומר, אז הוא סוחב את העגלות של ההקדש. מה ההבדל בין הדברים הללו? יש לנו קדושת הגוף, יש לנו קדושת דמים. זאת אומרת, שור של הקדש שרואה למזבח, הקדושה שלו חמורה יותר. בכל מקרה יש מעילה, קדושה שלו חמורה יותר, ושור קדושה דמים זה פחות. לגמרא פשוט היה שאם אין פסוק, אז שור שלנו שנגח את שור של הקדש צריכים לשלם. השאלה היא למי? מי זה הקדש? מה זה בית מקדש? איזה בן אדם זה? מה? מה זה שלו? הוא רק המנהל. למי אתה חייב? הלכתית. תראו רבותיי, יש, נא להקשיב כמה דקות ואני מבקש בלי סערת רוחות. יש אנשים שאומרים שלא תגזול זה מכוון רק לאנשים. כלומר, התורה שאמרה שאסור לגנוב, היא אמרה שאסור לגנוב לבני אדם. כלומר, יש אנשים כאלה שאומרים לא החוק מחייב אותנו. אגב, זה נכון. אנחנו נפרים עליה, החוק לא מחייב אותנו. מוסרית. יש דין אדם לחוט הדינה, יש גם חילול השם וכל מיני דברים. המוסר שאנחנו חושבים אותם מהתורה, יש לנו מספיק, הבעיה שהרבנים לא תמיד מוסרים, אז זו סוגיה אחרת. באופן כללי, את המוסר אנחנו חושבים מהתורה, ולא במקומות אחרים. אבל יש אנשים שאומרים ככה, סברה שהולכת טוב עם החזקת אלון של שבת ביד באמצע התפילה. זה הולך טוב. אם יש לך שלושת המרכיבים הללו, קטע מת בתפילה שאתה רוצה לדבר, אלון של שבת והסברה הבאה באה. אסור לגנוב באנשים. המדינה זה לא בן אדם. ממי עברת לא תגזול? זה לא כסף פרטי של אף אחד. ואז אם אתה מעלים מיסים, או עובד על העירייה והנחות, וכו' וכו', כי יד הדמיון יוצר הטובה של האדם מישראל. האדם מישראל צריך לדעת שהוא רגיל במשך 2000 שנה לעבוד על הממסד. אבל לא נשכח, שיהודים שחיו בגלות, הממסד דיכא אותם, זה ברור. והיהודים ניזונו מזה שהם מרמים את המלכות. וזה הישרדות, זה חוק הישרדות. כמו שאמרנו אצלנו במשפחה, שבכל המשפחה שלנו יש רק אחד ששרת בצבא הצרפתי, יש שם עשרות עשרות אזרחים. אף אחד משרת בצבא הצרפתי כי הם היו משוגעים. האמת היא שהיחידי ששרת הוא היה המשוגע. ככה אומרים אצלנו. זה המשוגע, אבא שלי המשוגע פה היה קרבי, דוד שלי המשוגע פה היה קצין, כולם משוגעים, היהודים משוגעים. היה אחד שלא משוגע, הוא המשוגע היחידי, הוא לא יצטרך לפרק את המשוגע, כי הוא אדם משוגע. אז הוא יתגש את הצבא. ככה מתבטחים אצלנו במשפחה, את הצבא. אבל הוא מראה לכולם את החיים, רוב הזמן הוא אכל כשר. עוד מעט התעסקו בלהביא לו את האוכל הכשר, מפה לפה, שהגיע לכולם את הראש. יהודים, הם במשך אלפי שנים נלחמים במערכת. כמו שאמר, אני לא יכול לשכוח את הדבר הזה שקראתי בילדותי, כמו שאמר פרנסואה הראשון עם מחשמו, הוא אמר ככה, הוא עשה חוק שכל יהודי שמנסר מטבעות, הרי איך היו אנשים, איך יהודים היו מפרנסים פעם? לוקחים מטבע זהב, שקים קצת, יש לך 1,000 מטבעות, מכל אחד תמריד גרם, יש לך קילו זהב, קילו זהב, פרנסה. אז כל מי ששק מטבעות חייב מיטה. אלא מאי, הוא עצמו שייף. ופרנסואה הראשון, הוא בעצמו שייף, כי המטבעות שהוא נתן מהמטבעות שלו קטעים יותר, מה? הוא הספיד אותם. אז הוא כותב, נאלצנו להוריד במעט את איכות מטבעותינו, כי כל מה שנעשה בשם המלך הוא החוק. אז יש, אם אתה משייף ואתה לא המלך, חייב מיטה. אם אתה משייף ואתה המלך, זה כמו שאמרו בתירונות, הקצינים לא מאחרים, רק מתעכבים. רק החיילים מאחרים. אז היהודי שהולך עם מנגנון כזה, מגיע ויש את שיחה בגבולתנו, הוא ממשיך, המוח של האדם ימשיך לעבוד ככה, זאת אומרת הוא לא יצא מהגלות. לא, גם בארצות הברית. לא, רונן, זה לא פשוט, בארצות הברית הייתה תקופה שיודעים, תראה רונן, אני יודע את הדברים מהכתובים, תשמע מה שאני אומר עכשיו. הרי משה פיינשטיין יש לו תשובות הרבה בנושא הזה של יהודים שמרמים את השלטון, והוא עשה על זה, הוא עשה על זה מלחמה. אני אומר לך שהוא עשה על זה מלחמה. מה? הוא כתב, הוא כתב, הוא כתב, משה פיינשטיין, לא, הוא כתב רב ליכלו, שהוא כתב שזה חילול, זה חיות טובה. שאתה, הם קלטו אותנו אחרי השואה, האמריקאים, חייבים לומר שהם התנהגו יותר יפה מהאירופאים. זאת אומרת, האירופאים מחו כפיים, האמריקאים לא מחו כפיים. ואחרי השואה, לא עשו כלום. ואחרי השואה קלטו. אז הוא כתב זה קשיר טובה, הוא עשה, הוא עשה, כן, אז אני אומר, זה בגלל הרבנים. אבל הרבנים באמריקה עשו את זה מלחמה. הנושא הזה, טוב, אז בקיצור, רונן, עכשיו חוזרים לבבא קמא, ובו נאמר, יהודי שהגיע מהגלות, הוא רוצה קודם כל לעבוד על המערכת, דבר ראשון. יפה. עכשיו, אבל הבעיה, נוצרה פה בעיה. כי מה שהיה ב-2000 שנות גלות, זה נקרא הפקעת הלוואתו. נכון? הרי גזל הגוי אסור. אבל הפקעת הלוואתו, כבר לא לשלם לו את החייב. זה מותר להם לפני חילול השם. לא יתעשו כי אין חילול השם. טוב, זה יצרה אומר. זה לא נכון. זה לא נכון. אבל פה הגעת אל ארץ ישראל, והנה יש סוגיה חדשה, שאתה גוזל מיהודים. מה? וכי, מה? מה גוזמה? מה שקנות הם? מה, עשו לקחת מס?
לא, אני לא אמרו
50%
נטל המס
הוא גבוה מדי.
כי בגלל שיודעים שמרמים?
לא.
זאת אומרת, כל אחד זה תפקיד שלו, המדינה אומרת, ככה זה יותר, כי יודע שאתה נותן פחות. ואז אנחנו מתכנזים. יש בעיה בדבר הזה, אבל טוב, לא נסתכלם על זה, שמי שמתנהג בהגינות, אז הוא המטומטם היחידי, שוטה הכפר, כי הרי כל העסק בנוי על זה, מערכת איזונים, אז צריכים להגיע, לא התכוונו ברצינות. טוב, זה עניין אחר. אז שלנו שאנחנו עניים, לא תסכים בדברים הללו. בקיצור, היהודי חזר אחרי 2000 שנות גלות, והוא עומד בפני טרגדיה. מה הטרגדיה? שעשו לגנוב. מילא מהגויים, אבל יהודי. ואז התפתח דבר מדהים, שנמצא בחוגי הישיבות, רבותיי. ובו אמרו, סליחה, יש להם המדינה פרטית של מישהו? איפה כתוב שעשו לגנוב מהמדינה? עשו לגנוב מבן אדם. המדינה זה לא בן אדם, מותר לגנוב ממנה. ואתה נשאר ככה עם הפה פתוח מול הטענה הזאת, ומה תאמר? לכאורה הסברה הגיונית. מדוע? כי לא תגזול.
זה קורה, קופת העיר, קופת הציבור.
זה לא אותו דבר. זה לא אותו דבר. קופת הציבור, קופת הציבור שייכת לציבור זה שותפות. יש פה שותפות. בעצם קופת הציבור זה 1,000 איש נתנו כל אחד חלקו, יש להם קופה שהם שותפים. אז זה אף אחד, זה יותר חמור, כי אתה לא גונב מאחד, אתה גונב מ-1,000 איש. אבל מדינה זה לא ציבור. לא, הממון לא שייך לאף אחד. רונן, חברה בעם, המדינה היא בעצם חברה בעם. הממון של המדינה הוא לא שייך לאף אדם, אין אף אדם וגם לא קבוצת אנשים שיכולים להגיד זה שלהם. ואז סוף סוף מצא היהודי הלמדן את האפשרות להעלים מס, ויש יהודי גדול שאומר את הדבר הזה, אני לא אומר את שמו כי לא שמעתי ממנו, אבל שמעתי מתלמידו, שהוא אומר למעשה שמותר להעלים מס כיוון שהמדינה זה לא בן אדם, אסור לגנוב מיהודים. אבל פה אין פה אף יהודי, זה לא שיש לו משהו נגד המדינה, זה לא, אין לו משהו דבר נגד המדינה. יש לו, לא, זה סברה אחר. יש שתי סיבות, יש שתי כל מדינה, לא, אבל אפילו מדינת ישראל הייתה ואמינה שאסור כיוון שזה יהודים, ואסור להפקיע על דבר יהודים כי זה גם גזל. אבל כיוון שזה לא המדינה, היא לא של אף אחד, המדינה היא גוף.
אז מה זה דינה דמחותא? לא,
דינה דמחותא זה כשהמדינה היא קניין פרטי של המלך, ואז יש פה איזה גוי או יהודי שאתה גוזל ממנו, וכשהוא שם עליך מיסים יש לו תוקף, ואז ממשיכים. אבל הכל פרטי. המושג מדינה, כלומר מדינה שהיא לא שייכת, היא לא משהו פרטי אלא נחלת העם,
okay.
יצא ישות משפטית ארטילאית,
okay.
שהיא בעצם אף בן אדם לא אומר זה שלי.
אז זאת אומרת לשום מה שהוא אומר, אם אני רואה קרקע ציבורית, מותר לי לקחת
אותו, להסתלט עליהם. נכון, תאפשר, אז אתה יכול לבנות את הבית. אחר כך...
גם אין
שום קרקע
פרטית, כי מי שמחר...
יפה, יפה. נכון, זה הביא את הדברים לידי אבסורד. זה הביא את הדברים... למה אתה אומר ככה? בואו נגיד, מותר לשתות בנק. כי הכסף הוא... לא, זה בעם, גם הבעם זה לא של אף אחד. הרי הבנק... אין, זה לא שלהם! זה לא שלהם אבל... מה?
זה כן שלהם.
מה שלהם? האם החברה היא חברה בעם?
כן.
אבל זה שייך לחברה או שייך לאדם? לא, אבל אם הקימו חברה, מה?
חוץ לבנק, כשתוקחים חברה בעם, הגוף הוא חברה משפטית בפני עצמו.
כן.
האדם הוא שונה.
כן.
רק בבנק, הבנק עובר לך ערבות אישית.
לא, זה לא.
אתה אמר אישי.
כן, כן, הוא
שודה.
חברה, כן.
חברה שתקלדות של אנשים, זה גוף מעוגל, שהדבר היחיד בינו לבין עסק פרטי, אתה לא יכול לרדת של נכסי החבר או בעל מניות, יותר ממה שעסקית בעון.
טוב רבותיי, אני את הנושא הזה צריך לברר, אבל כרגע זה לא חשוב, נחזור לנושא של המדינה או כל מה שאתה בעלות ציבורית. בעלות ציבורית, הכוונה, אפשר, תראה, דברים מביאים לאבסורד, הרי זה לא ייתכן, אפשר... לא, כי הוא בן אדם, המדינה זה לא בן אדם. לא, זה מהתקר, זה לא קשור, זה מהתקר. לא, אבל תראה, לפי, זה הולך ככה, אתה נכנס, אתה רואה את הוולבו, אתה רואה את הוולבו, רונן, רונן, תשמע, אני אגיד לך, אם פשוט, תן רגע, בגלל שאתה דברי תורה, לא דיברתו עליה, אבל נגיד מדומה האחרונה, אתה רואה את הוולבו של איזה סטארטר, נכנס מתניע ונוסע, זה מה שלא. לקחת אותה, אבל לא נסעת, ולא רק זה, קנית אותה מהאפקה, כי הוא חזר זה שלא, ואותה. טוב, כל זה שטויות, זה כתוב בגמרא פורה שפוך מדהים. כיוון שהגמרא אומרת שבעצם, אם מלא הפסוק, היה אסור להזיק את ההקדש. ומי שמזיק את ההקדש, זה צריך שלם. למי? אין בן אדם. הקדש, אם אנחנו... פה הפוסק צריך להפיץ את השרו שלו, ולנסות לראות את דמות מלטה למטה. נכון שהמושג של הכלל שהוא ארטילאי כזה, זה המשאה מודרני. לא היה דבר כזה אף פעם. זאת אומרת, גם מדינה, נגיד אתונה, אתונה הייתה מדינה דמוקרטית, אבל זה לא הייתה מדינה, זה הייתה התאגדות של שותפים, והכסף של כולם. המושג של מדינה שמשהו אבסטרקטי, זה המצאה, המצאה של החברה המודרנית. אבל אם אתה מחפש מקבילה לזה בשפת תלמוד, זה מעניין שדווקא ליהודים יש מקבילה כזו, זה המושג הקדש. הקדש זה בעלות של גבוה, אין אף אדם. לדעתי הקדש זה חידוש יותר גדול, להגיד שיש גזל ונזיקים בהקדש, זה חידוש גדול יותר מאשר במדינה, כי המדינה אחר כך לומדים מאחריה בצל אנשים. פה בהקדש זה, לא, זה דבר, זה קורבן, הדבר הזה הוא קורבן. שייך לגבון, אמרת, גונב לי ריבונו של עולם, מה אפשר לגנוב לריבונו של עולם? אלא הנקודה היא, יש בעלות נקראת הקדש, הבעלות הזאת יש לה נכסים המוניים, להפקיע מהמוסד, מהבעלות בהקדש זה גם כן לא תגזור, וזו סברה פשוטה. זה לא חושב, אני לא חושב,
זה לא חושב,
זה
מי?
שיבוא אז היא נקנב מהקדוש ברוך הוא. הגמרא לא אומרת שגנב מהקדוש ברוך הוא, אומרת שגנב מההקדש, כי הקדש זה רשות סטטוטורית. יש רשות שנקראת הקדש בעולם, נכון שיש איזה נציג, בן אדם שמנהל אותה עבור גבוה, לדעתי הנושא הוא לא הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא להגיד דעתי, ההקדש לא שייך לו יותר מאשר אנחנו שייכים לו. זאת אומרת, זה לא שריבונו של עולם, יש לו איזה משהו אינטימי ככה, הוא מרגיש יותר קרבה אליו. זה לא צריך להגיד, מה?
אבל לא ברמנו.
גנבת, לכן אתה לא גנב מריבונו שלו, אתה גנב מההקדש. ההקדש זו מציאות, יש ממון, שלו הממון שאיתו עושים קורבנות, בונים את חומת בית המקדש, זה רשות, זה ממש בנק. ההקדש, הבנק, או מדינה.
אין
בהקדש עברת בעלות. נכון, נכון, רק נאמר שאתה צודק, ההקדש יש לו חוקים משלו. כלומר, השאלה היא, למשל, השאלה היא האם הגזבר יכול להוציא לחולים. קדושת הגוף לא, קדושת הגוף לא יכול, קדושת דמים, ראי של קדושת דמים הוא כן יכול, וכל דבר שוכחים משלו ויש חשיבה משלו, המושא הגדש, אנחנו לא נוכל להיכנס לזה עכשיו, מה שאני רוצה להראות זה...
גם היה
נכון? מה?
בצדקות...
בצדקה זה דבר דומה לזה, שאדם מתנדב לבית הכנסת, זה שייך לבית הכנסת. עכשיו, מה זה בית הכנסת? מי זה בית הכנסת? זה לא התאגדות, זה בעצם מושג ההקדש. לא, גם לפני שהיו עמותות בעולם, אדם שאומר משהו מתנדב, מתנדב, איזה פעם חי, בלי נדב. אז מתנדב, אז מי הוא חייב שאומר מתנדב איזה פעם חי? הוא לא חייב לאברהם סרוסי, איזה פעם חי?
זה
היה עבור
מוכר.
אומרים שהרב עובדי אומר, זה כבר איתו מחי, תראו קצת מת. ככה אומרים. אז הוא לא חייב לגבי, הוא חייב לבית הכנסת. בית הכנסת זה לא יצא מהקדש. זה לא יצא מהקדש. בואו נמשיך, הגמרא שלנו נמת לנו עוד דבר מחכים. אם זה היה כפרה, כבר אין קל וחומר. הרי הגמרא אומרת, שאם בנזיקין אתה חד שלהם מיטב, קל וחומר מהקדש שאתה צריך שלהם מיטב. אם הקדש זה צורה של כפרה, פה הקל וחומר בטל. אז משה צודק, אין שום יחס זה הדברים, אלא צריך לשלם להקדש בדיוק כמו שמשלמים בנזיקין. אדם ששרף את השדה של ההקדש או שרף את הסוף של ההקדש, צריך לשלם להקדש כמו שהם שני נזיקין. ואומרת הגמרא, קל וחומר אם בנזיקין של אדם, הדיוט צריך לשלם מיטב, קל וחומר בהקדש. אם זה היה כפרה, אז הסוגיה פה לא מתחילה בכלל. אין שום קשר בין המושג כפרה למושג תשלומים. לכן אני אומר שזה מחשבה שלי, מסכים איתי או לא? אני אומר שמהסוגיה הזאת יש פרחה למי שאומר שאסור לגנוב מהמדינה, שמותר לגנוב מהמדינה, אסור לגנוב מהמדינה. מי שגנוב מהמדינה הוא גזלן. לא, לא, יש שתי סוגיות, יש שתי סוגיות. יש נכסים של המדינה. לפני שאתה מדבר על מסוגיית המסים, יש נכסים של המדינה, המדינה יש לה נכסים. יש נכסים, קנתה קרקעות. אם אתה גונן נכסים של המדינה, אתה לא תגזול. סוגיה אחרת. המדינה היחידה לגבות ממך מיסים. מי אמר שיש לה סמכות? דין הזה מחוץ לדינה. לצורך גבות המיסים. ידוע, יש שמועה בעל פה בשם החזון איש, שהוא פסק שכמו שיטת יחיד, אני לא יודע אם זה נכון, אבל זה כתוב בכל מיני ספרים, שהוא פסק כמו שיטת יחיד, שאין דין הזה מלכות על מלך יהודי, אלא רק על מלך גוי. כיוון שארץ ישראל לא שייכת לאף אדם, שייכת לריבונו של עולם, ואין דין הזה מלכות ביהודי. זה דבר שעובר מפה לאוזן לשם החזון איש, ועל סמך זה ננהג... מה? לא. מה? לא אלימו. מאז קום המדינה מעלימי.
אתה
מלך פורץ גדר זה משהו אחר, אבל הוא לא יכול להטיל מיסים, הוא יכול לקחת מה שהוא רוצה.
זה פחות לא
יכול לקחת עבדים לשחות, אבל לא יכול לקחת.
הדרכים, הוא פותח
לעצמו
דרך
לעבור. דרך לעשות דרך לעבור, זה מתחתיתה המלכות, שיהיה לו דרך לעבור. הוא לא יכול לחייב מיסים באופן שלפי מה שנראה לו. זה דבר מוזר מאוד. הסברה הזאת היא מוזרה מאוד. בכמה כיוונים היא מוזרה. לא חושב שבכלל מישהו דיבר על מדינה, דיברו על איזה אחד שמות אומר ג'זר פחה יהודי שהשתלט, האם יכול להציע לנו מיסים, אבל זה מדינה פה, זה מכוח, יש לך זה הציבור, זה כמו להגיד שסובי העיר לא יכולים להטיל מיסים. לא ברור לי הסברה הזאת, אבל זה רק מסתובב בחוצות בני ברק הסברה הזאת, והפיצו את זה בזמן האחרון בכל מיני ספרים ברמז דק, וזה לא זו בעיה. אני לא יודע, אני חושב שזה כן חילול השם, כי אף אחד לא אומר את זה על השולחן.
אני שומע, מרצים כל המורים, החרדים,
זה עד שהם מעלים מיסים. לא, משהו אחר. לא, רגע, יש עוד סוגיה, שכתוב שאסור להשיג.
אני מי לא מעלים מיסים?
יש עוד בעיה, וזה שאסור להטיל מיסים על תלמיד חכם, על תלמיד חכמים, זה עוד בעיה. למרות שלגבי מיסי המדינה זה מאוד מסובך, כי המיסים שעשו אותי לתלמידי חמים זה רק מיסי ביטחון, אבל כל מיני מיסים של שיפור פנאי מותר, כך שזה באמת לא בסדר הדבר הזה. ויש כאלה תלמידי חכמים, או עכשיו מה הגדרה תלמיד חכם? זה עוד בעיה, זה אדם עושה עצמו תלמיד חכם.
זה מה לי
טוב רבותיי, אני רואה ש יש פה עומדים פה שלושה רואי חשבון אחד על השני, אז ואנחנו עוסקים
בעניינים. זה דבר שאחד שמכיר מהמדינה,
אחד שמכיר ושניים שמעלים איתו.
מה שקורה, תראו את החרדים העלימים, זה נכון, יש דברים שיהיה לך מורים, אנשים שאתה חושב שהם צדיקים, זה לא מכירים.
טוב רבותיי, אבל נחזור. טוב, אפשר להמשיך. רונן, השתלמות מקצועית. אז בואו נמשיך רבותיי. אתם מזדהים מה שאני אומר, אני צריך פה את אורן מילר בשביל צורות כאלה, לעבור מהקדש למדינה, זה דבר דורש את התפשטה, אבל זה שהוא נכון. אומרת הגמרא, שור ראו אמר רחמנה ולא שור של הקדש. השאלה היא, איפה כתוב שורר ולא שורר של הקדש? אבל איזה אב נזיקים זה? קרן. אב הוא קרן. ואם כך, שואלים הראשונים, הפסוק אמר שקרן של הדיוט שנגחה קרן שור של הקדש פתור. אבל איך אתה יודע שבאופן כללי פתור? יש לנו השור, הבור, המזה והאבה. ופה יש שאלה גדולה להלכה רבותיי. עכשיו אני אראה לכם שאלה משעממת, אבל לא יודע אפילו שהיא לא משעממת. השאלה גדולה מאוד להלכה, והיא שור של ישראל, שנגח שור של הקדש, פתור. זה בקרן, קרן של הדיוט, אבל איפה, מה עם שן? מה עם רגל? מה עם אש? מה עם אדם מזיק? הפסוק מדבר רק על שור. תוספות במסכת גיטין דף מ"ט אומרים שזה נכון, הפסוק מדבר רק על שור, כל השאר המצבים חייב. ראינו, שן של ישראל שנקחה את ההקדש, שאכלה את ההקדש חייב, רגל שדרכה להקדש חייב, אש ששרפה את ההקדש חייב, בו חייב, אדם חייב, רק אין לו גזירת הכתוב. אבל כבר אין קל וחומר, ככה מסביר בגמרא. הרי אתה אמרת שאם מיטב שדה ומיטב כמו ישניהם בהדיוט, קל וחומר להקדש. כבר אין קל וחומר, זה פרחה על הקל וחומר. מה להקדש? שאם נקחו שור של הדיוט נגח את ההקדש, קרן של הדיוט נגח פטור לגמרי, אתה לא יכול להגיד שההקדש יהיה קל וחומר. כך תוספות אומרים...
זה בסדר, זאת אומרת, זה
אפשר
לך
מזה לומר. מה? אבל מה
משיכה?
לא, זה בסדר, זה בדיוק חושייה. עוד פעם, בוא תראה את הגמרא.
אבל זה קיים אחר.
מה קיים?
הפטור, החלבחומר,
הפתיחה שלו
זה רק על
הקרן.
רק על הקרן.
לא, אבל זה פרחה על הכל. הפטור הוא רק על הקרן. אבל עכשיו אתה בא לומר, אם עשינו בארבעה אבות נזיקין, מיטב שדם ומיטב כמו ישלם, קל וחומר, שמשלם מיטב בהקדש. זה לא נכון, כי בהקדש יש מצב שפטור לגמרי. אז אולי גם איפה שחייב הוא חייב פחות. ואז נשארנו בזה שרק בקרן שהזיקה את ההקדש, פטור. תוספות פה אומרים לו ככה, אין לנו הרבה זמן, תוספות אצלנו אומרים לו ככה, ואומרים שיש שלושה פסוקים. יש אדם שהזיק את ההקדש פטור, יש שור של הקדש נפל לבור פטור, ויש קרן שהזיקה, משלושתם יחד לומדים שפטור תמיד. ואז הכל פטור, ואז זה מיכל קלחון, ואז פטור תמיד. וכנראה שלרש"י יש שיטה שלישית. כן, אבל שלושה פסוקים. מה? כן, אבל תראו בתת עמוד ב', בתת עמוד ב' כתוב ככה: כל שחפתי בשמירתו הכשרתי את נזכור, הכשרתי לצאת נזכור, חפתי תשמיר נזכור, הכשרתי נזכור, נכסים שאין בהם מעילה. כלומר, נזיקים במשנה, נזיקים זה רק נכסים שאין בהם מעילה. אומר רש"י, נכסים שאין בהם מעילה, כלומר, אם הזקתי נכסים שאין בהם מעילה, אני חייב לשלם. אם הזקתי נכסי הקדש, אני חייב. דווקא לנו, כולו נזקים משורהו. שני החידושים שלו ברש"י, א' אומר שלומדים פסוק אחד שורהו, אבל דבר שני, מדבר רק על נכסים. מה קורה אם הזקתי עם
זה השור, לא נכסים.
לא, אבל הוא אומר, נפקא לן, כולו נזקים משורר.
אבל זה לא רק נכסים, זה גם שור. אבל אתה
אגיד,
לא
פרק על
נכסים,
אם נזקתי משור,
שורר,
זה שאתה לימוד. כן, אבל לומדים מזה גם בו, וגם שן, וגם רגל.
מהכל,
כן, משורר. לומדים הכל.
כן. זה משורר.
כן, אבל משמע פה שאם הוא הזיק את האדם, כן חייב. כי הוא אומר, דווקא אני הזקתי נכסים. אבל אם הוא הזיק אדם, ברש לי משמע שחייב.
אדם של
הקדש? אדם של הקדש, סליחו, זה מציאות כזאת. רק אדם שהזיק.
אדם.
כן, אבל אדם שהזיק, זה לא כתוב ברש לי, זה צודק.
מה אני הזקתי?
נכון, זו השאלה, מה זה הזקתי? אם הולכים לפי הרישא, כל שחפתי בשמירתו, שהתחפתי לשומרו, אז רק ממון המזיק. טוב, אבל זה כבר לא מוכרח כל כך. לא נחזור על השאלה, יש לנו בעצם פה פסוק לא ברור. שור, כי גוף שור איש את שור ראו. שור שנוגח את שור דומה לא חייב. אבל אם נוגח, שור של הקדש פטור. אבל זה מה דווקא בקרן? מה עם שן, מה עם רגל, מה עם בו, מה עם אש? תוספות במקום אחד אומרים רק קרן, תוספות במקום שני אומרים שיש עוד שני, מצאו עוד שני פסוקים. זה המציאו לימוד, אנחנו לא יכולים להיכנס את זה עכשיו. המציאו לימוד, מצאו עוד שני פסוקים. אבל אתם יודעים מה נפקא מינה? נפקא מינה עצומה. הרי משור ראהו, מה כתוב? שור ראהו ולא, זה לא מיעוט. דווקא מי שנוגח את שור רעהו חייב בנזיקין, ולא הקדש ולא גוי. כך אומרת המשנה בדף ל"ז עמוד ב', כי גוף שור את שור רעהו, ולא של הקדש ולא של גוי. עכשיו מתעוררת השאלה, כי רעהו זה לא גוי. כן, אז הוא לא נקרא רעהו, ואהבת לך כמוך, ואחר זה ישראל. עכשיו מתעוררת השאלה, שור שלי שנגח שור של גוי פטור, גזל הגוי חייב, גזל הקדש חייב, נזקה הקדש פטור. למה ככה? זה אנחנו לא רוצים שוב ונהיה, זה לא כתוב, יש לא כתוב בעולם. עכשיו נשאלה השאלה, מה הדין אדם ששרף גדי של גוי, חייב או פטור? זה תלוי במחלוקת או בראשונים, האם הרעהו ולא של הקדש, זה הולך על קרקרן או גם על אש. ויש עוד שאלה, מה הדין אדם ששבר חלון של גוי? לפי תוספות הוא פטור, כי תוספות אומרים שתעמדו גם מהאדם, אבל ברמב"ם כתוב פורש חייב. יש פה סוגיה שלמה, כי השאלה עד כמה אתה מחייב את רעהו. נראה לי שברמב"ם שור רעהו זה אומר נזקי ממון, זה דוגמה לממון, כי גוף שור איש את שור רעהו, אם אתה נוגח ממון של ישראל חייב, אתה לוקח ממון, אם אתה רוגח, עושה מה שלא עושה, ממון של גוי לממון של הקדש, פטור. אבל אדם לא כתוב בפנים. יש בזה סך הכל שלוש תות בראשונים לבין את העניין הזה, מה איזה הלימוד לגבי גוי. אנחנו יודעים, השור, השור זה ישיר או עקיף? השור שיש נוגע זה ישיר או עקיף? זה עקיף. יפה, זאת אומרת, בפסוק שור הוא בעצם לא כלול לדם. אז יכול להיות שהשורה אומרת שאם לא שמרת על השור שלך והוא הזיק שדה של גוי אתה פטור, אבל זה לא אומר שאם אתה שרפת לו את השדה אתה פטור, וזה לא אומר שאם אתה אכלת לו את העגבניות אז אתה פטור. אבל מצד שני השאלה אם זה אומר שאם זה לא היה קרן אלא זה השן ורגל, האם גם בזה אתה פטור? אלו השאלות נשאלות פה שאני רוצה להראות. טוב, זו סוגיה עיונית גדולה שמוטטוס וכל זה, אבל אני רוצה להראות שבעצם מי שלומד, מי שרוצה לפסוק בעניין הזה, יכול ללמוד את הסוגיה בדף ל"ז עד מחר. יש משנה, שור של ישראל שנגח שור של הקדש פטור, יכול ללמוד עד מחר ולא יצא לו מזה כלום. אבל אתה לומד את הסוגיה פה ואת הראשונים פה לגבי הקדש, אתה מבין על מה דיברנו בשור. בואו נמשיך למקרה הבא בגמרא. אני מדבר פה על שני נושאים, עכשיו אני חוזר לנושא הקודם, המושג רשות הקדש. הקדש זו סוג של רשות. אומרת הגמרא, אלא, מה אלא? מה שרבי עקיבא אמר, לא בא כתוב לגבות הנזקין מן ההיגיד וכל מכון אל ההקדש, על מה הוא דיבר? לא אומר, הרי עליי מנה לבדק הבית, דעת הגזבר ושקיל נעידי. אדם שאמר, אני חייב מנה לבדק הבית, הגזבר לוקח מעידית. איך יודעים? אז בחומר, אם אתה הזקת עדות, אתה גובה מעידית, כבר בחומר שאם אתה חייב להקדש, אתה גובה מעידית. שאלה. מה? הקדש חמור. מה? לא, בכל מקרה זה עניין של חוב, זה אותו סוג של חוב. אם אדם מזיק עכשיו הוא חייב בדיוק כמו אדם שלווה חייב, תוצאה חוב. מה? טוב, זה קשת הגמר, רגע, רק שנייה, זה קשת הגמר. אבל אם לא היית יודע את זה, הגמר מיד מקשה את זה, אבל אם לא היית יודע את זה, היית אומר ככה, אדם שחייב לאדיוט כי הוא שרף לו את הגדיש, שרצת לו מעידית, אז גם אדם שחייב להקדש כי הוא התחייב שרצת לו את עידית, התוצאה היא אותה תוצאה, החיוב הוא אותו חיוב. אז אדם שצרף קדיש הוא בעל חוב. רבותיי, שאלה, אדם שאומר הרי עליי מנה לבדק הבית, הוא צריך לעשות קניין? אם אדם אומר הרי עליי מנה לשלם, אני אתן לך מנה, אני חייב או לא חייב? מה? לא חייב, זה נקרא קניין דברים באלמה. אפילו אם הוא אמר את זה בתום לב, זה כל הכללים החדשים של החוק, גורנישט, אנחנו עושים קניין, בלי קניין אין כלום.
כל מה שאומרים התורה
לא
צריך
לך? לא, לא, זה שונה. אם אתה אומר לחברך שאתה חייב לו מנה, צריך קניין. אבל אומר הרי עליי מנה לבדק הבית, שאני לא נרגיע לזה, אומר הרי עליי מנה לבדק הבית, יש כלל אמירתו לגבוה כמסירתו לידיעות. זאת אומרת, הרי אין פה בן אדם שאתה יכול לעשות איתו קניין, אף פעם בידי שאין קניין, אז הכל נגמר בדיבור. הרגע שאתה אומר אני חייב להקדש, אתה חייב להקדש. אני רוצה לשאול שאלה, מה קדוש אצלך עכשיו? אתה אמרת אני חייב מנה לבדק הבית, אז יש לך עכשיו משהו קדוש אצלך? אקדש זה מושג כזה. אם אתה אומר, אם היית אומר אני מקדיש את זה, אני לא אומר את זה, אבל אם היית אומר אני מקדיש את זה, זה הופך להיות קדוש. אבל אני מקדיש את זה, זה הופך להיות קדוש. אבל אם אתה אומר אני חייב, לא, אבל יש בזה מעילה. אז מבחינה זאת זה לא כמו ממון של אדיוט. מי שנהנה מזה חייב קורבן, חייב עשה, ואם יזית חייב מתעביד השמיים, זה חמור יותר. ואם אתה אמר, אני עכשיו, הרי עליי להביא, הרי עליי מנה להקדש, מה קדוש פה עכשיו? אין מנה מסוים. אתה מחייב את עצמך, אתה קדוש, אתה מועל בעצמך? מה אני רוצה לומר בזה? שהקדש זו רשות. הקדש זה לא מקום שבו מקדשים את החפצים. הקדש זו רשות. חפצים שנעשים שייכים לרשות הזאת מקבלים קדושה. הקדושה היא תוצאה, היא לא סיבה. היא לא יש שייכות, היא מציאות, כן, היא שייכת לעצמה בדיוק, היא מציאות, זו עובדה. יש בית מקדש בעולם, ובית מקדש הזה יש לו קורבנות, וצריכים להפעיל אותו, ולכן יש איזושהי מערכת שנקראת הקדש, שהיא מפעילה את בית המקדש. היא לא שייכת להפעדה, אבל היא רשות טבעית, כיוון שבית המקדש קיים בעולם, ומי קיימת. האדם שמע, הרי עליי מנה לבית הבית, הוא חייב מנה לבית הבית.
איזה מנה?
לפי מה שהוא אמר, לא,
עד שהוא לא מבין את זה,
זה חוב שהולך על האדם, לא על הממון. זה כמו ש... תראה, הדוגמה היא כזאת, אדם התחתן, עשו קניין. קניין זה אומר, אני חייב אשתי 200 זוז. איזה 200 זוז חייב? אין 200 זוז, אני חייב.
חוב עליו.
כן, החוב עליו, לא על ממון מסוים. באותה מידה אדם אמר, אני חייב מנה להקדש. אני רוצה לומר, מהסוגיה הזאת, הגדרה מאוד יסודית במושג הקדש. הקדש...
מה
אמר
מנה
זה? אם הוא אמר מנה זה, הוא לא יכול להגיד אני חייב את המנה הזה להקדש. הוא צריך להגיד מנה הזה של הקדש. אם הוא אמר אני חייב את המנה הזה להקדש, אין לי להיות חייב את המנה הזה. איך להיות חייב מנה?
כסף הזה.
כסף של ההקדש. אז זה עובדו של ההקדש.
זה
נפגע את המנה. כן, בסדר, אבל אתה לא חייב. אנחנו מחפשים מצב שבו אתה חייב. אני אומר שעצם זה, מה? עצם זה שעוד חייב להקדש, זה מלמד שהקדושה בהקדש היא מסובב ולא סיבה. זאת אומרת, היא תולדה, זה לא דבר עצמו. זה לא שאדם מקדיש משהו, אז עושה אותו קדוש. עכשיו, לגבי אדם שתורם לבית הכנסת, יש פה שאלה גדולה מאוד מאוד. אם אדם אמר, יש בעצם שתי אפשרות, או שזה נדר, או שזה חוב. כי בית הכנסת, זה גם, נאמר, רשות מעין הקדש, אבל זה גם יכול להיות נדר. זאת אומרת, אם... מה?
רואים שזה נדר.
זה בעיה, ב...
השקילים אומרים לך, אני
אפילו נדר. כן, הוא אומר שנדר, אבל כשהוא נודר, הוא אומר, הוא נודר או שהוא מתנדב?
נדר.
איך הוא נוצא אשכנזים?
בלי נדר.
לא, אשכנזים אומרים, ביתן בלי נדר, נכון? אשכנזים במי שבירך, מה? ברור שייתן בלי נדר, לא? מה? ייתן בלי נדר בדרך כלל אני חושב. אז ייתן בלי נדר, מה זה אומר? ייתן בלי נדר זה אומר בעזרת השם, הכוונה לא. מה? אתה
משמש בני חבר.
רונן, אנחנו עושים עכשיו, אנחנו מדברים עכשיו, אדם שהיה לתורה, מה מחייב אותו לתת? אז אם הוא ייתן בלי נדר, אז מה שחייב אותו לתת זה מה שאומרים היום, היושרה. איך אתה יודע מה זה, המילה הזאת היושרה, אבל היושרה שלו מחייב אותו לתת. המוסר, יפה. אבל אם אתה בא לבית ספרדי, והמברך מחכה עד ש... תגיד, מה זה? ואתה אומר, מה? אם אתה אומר בלי נדר, המניות שלך ירדו. ואתה אומר, בלי נדר, הבנו, הבנו, מה אתה מתכוון? בלי נדר, זה ספרדי, זה איזה אברך חוזר בתשובה, איזה אחד שאתמול חזר בתשובה, והוא למד בדיוק קצת נדרים, ואמרו לו, נדרים, זה חמור, אומר, בלי נדר, זה תמיד איזה אברך כזה צעיר, ספרדי צעיר כזה,
שעשמי. כמעט נדר, זה גם נדר?
לא, כי כמעט נדר,
זה נדר, זה
נדר, זה נדר, לא, אם הוא היה אומר, מתנדר, מתנת ידו, אז הוא יכול לתת פרוטה, הוא אומר, כן מתנת ידו, הכוונה,
כפרוטה,
אז הוא אומר, כפי שאלה לנכון. רגע, רק שנייה, נדר זה עניין אחרי משה, יש פרשות נדרים, נדרים זה בדיבור, אבל נדר זה לא התחייבות ממונית, זה התחייבות היסטורית, האדם חייב. גם בדברים אין קניין. אם אתה אומר, אני אתן צדקה, אז זה אומר שהוא נדר לתת צדקה, זה מצווה. הוא מחויב כלפי השמיים, הוא לא חייב לך כסף. אם הוא אומר, אני חייב לך, לא לך, אבל אתה חייב לסדור, כי זה לא הקדש, אבל בכנסת זה הקדש, הוא אומר, אני חייב להקדש, אז אני מראה אותו לגבו כמצירתו לזה. אם הוא אומר, אני מתחייב לבית הכנסת, הוא נעשה חייב לבית הכנסת עכשיו. סכום. אבל אם הוא אומר, אני... כן. לא, לא, היא אומרת, אני מתחייב את הכנסת, נעשה חייב ממש, כמו שצריך לצלום בגמרא, כי לא צריך עניין. כן. אבל בדרך האדם לא אומר ככה, הוא נודר. עכשיו, מה שמעניין של הספרדים, צריך לעשות את זה מחקר, לא, אף פעם לא אומר נודר, הוא אומר, מתנדב, אני מתנדב לבית הכנסת. מה זה נדבה? בעבור שמתנדב. אז מה זה מתנדב? אתה נודר, מה זאת אומרת נדבה? נדבה, המושג נדבה, זה דבר... מה? מה זה נדבה? נדבה זה להביא נדבה לבית המקדש. מה זה מתנדב? מה? זהו, מה פה שבא? הוא מתנדב.
אם יש לי
אינטר. אני אכתב כך, אם מוכרים את המצוות, והוא אומר, אני כך וכך, כך וכך, הוא לא אומר אני מתנדב. ואז אולי ואז זה כבר אולי לא נדר, זה אמירתו לגבוה כמצירתו לאדיוט, כי זה הקדש. מה? לא? אני חושב שלא. הוא עכשיו התחייב לבית הכנסת הזאת, אני לא אתן לו את המצווה, אז הוא חייב. זה המקרה של הרי עליי מנה לבית הכבאי שאצלו. אבל כשאחרי אני אתה אומר משהו מתנדב, אני אומר לולי דה מסתפינה הייתי אומר שמשהו מתנדב, הוא לא אומר משהו מתנדב, הוא אומר משהו מתנדב. אז אתה אומר, הנה עשה לי. אבל אל תמדו מהעניין הזה לא לסיים את החובות, אני שילמתי הכל. אני פה קודם בנס יש לי חוב בשכונה, אני רואה גבי, אני ישר שולח רגע, השבת עליתי לתורה, עליתי, יש לי עכשיו חוב חדש, כן. אז כל פעם שאני זה, יש לי לשלוף את הארנק, כי אני מותיר אחרי חובות, הכל רשום לי. אני רושם, מה שילמתי, בעורות החומה אני אהיה פלוס. כן, אני לא
אתה שחרב
נתתי לו אתן, אני פלוס כמה זה זה מה זה מה? לא, מה זה? זה הלווה לבית הכנסת, אתה לא מבין הבנתי לבית הכנסת, אתה לא מבין. אני חושב שהמושג מדבר, שוב, אני אומר, לא יודע מסתפין, הייתי אומר מה שאומר, לא נודר אלא נומינלי, אלא מתנדב. נראה לי שהוא מתכוון לומר, אני לא מתחייב.
לא מתחייב? בית
המקדש
נדבה זה לא חיוב?
זה שאומר, אתה מתנדב.
בית המקדש זה לא חיוב?
מה זה נדבה לבית המקדש? נדבה זה להגיד, לא, נדבה זה מתנדב, להגיד קורבן. לא, נדבה
זה...
יש. לא, נדבה זה להגיד קורבן. אתה בשמחה אתה לבית, אחרי שהקדשת אותו אתה חייב.
זה לא זה מעניין, אני חושב, למחוק את זה מה...
משהו מתנדב. משהו מתחייב צריך להגיד, משהו
מתחייב.
טוב, אז יש לנו פה הרבה עבודה.
עולה, הוא הפליט לך, הוא עושה את זה
בפליטות. זה מה שזה, זה המראש מה צריך להיות.